יקר, אבל... כן, יש משהו באמת, באמת משהו מוזר בדבר הזה שמדי שנה בשנה, כשמגיע תאריך מסוים, אנחנו מתיישבים על הרצפה, ונוהגים הלכות, נוהגות הלכות הווילוס בשלמות, כן, ההלכה אומרת שתשבוב נוהג את הווילוס כמו שיבו, שבוע שחל בו, או תשע עשר יום, מצד המנהג, זה הווילות של שלושים, ואחר כך, בעזרת השם, כן, יצא תשבוב, ואפשר כבר לתכנן את הנופש, ישיב עד הלך המוסה וכו'. הרעיון של הווילות ואחר כך נחמה מוכר לנו מהווילות הנפטר, אבל שם זה עומד על הפרינציפ של גזירו על המס ישתקח מן הלב. עובר זמן, וטבעם של דברים, האדם קם מהווילותו. כן, אי אפשר להישאר אבל, ברוך השם. כן, הגמרא אומרת, שלושה דברים נגזרו, ואם לא היו נגזרים, מדין היו שיגזרו. זאת אומרת, הגזרה על המת שתקח מן הלב היא צורך קיומי. לא היינו יכולים להסתדר אחרת בחיים. אבל שמה זה ברור, כן, יעבור הזמן, עבר הזמן. אבל פה אני יודע ששנה הבאה יגיע עוד פעם הזמן הזה, ומה מה, מה הסיפור הזה? אז זה יצור שתי שאלות. שאלה אחת היא, איך אפשר להיכנס לאבלות, איך זה עובד? לא יודע, היום לא נדבר על זה, אולי בהמשך, אולי דיברנו על זה בשנים עברו, לא יודע אם זה הנושא שלנו השנה. אבל אני רוצה יותר להתבונן מה הערך של זה. מה, למה חז"ל מצאו לנכון להחמיר כל כך בדבר הזה, וזה אחד מהיסודות של היהדות. כן, חז"ל אומרים מילים חריפות מאוד. כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. באופן פשוט אין שום השוואה. האוכל ושותה ביום הכיפורים עובר על איסור דאורייתא, חייב על זה קורס, אם זה היה במזיד, חטוס, אם זה היה בשויגג. כדי להתיר לכתחילה לאכול ביום הכיפורים, צריך פיקוח נפש, אין חוץ מזה כלום. האוכל ושותה בתשעה באב עבר איסור דרבנן, וכל שאין בסכנה, אסור לו לצום ביום כיפור. אז במה דומה האוכל ושותה בתשעה באב לאוכל ושותה ביום הכיפורים? למה זה כל כך חמור? אני רוצה קצת להסביר את העניין, ויש פה משהו מאוד חשוב, ואני בעיקר רוצה ללמוד למעשה. אז נתחיל את זה כך. אנחנו חיים הרבה מאוד שנים כבר בגלות. הרבה מאוד שנים. אבל צריך לזכור שכשלחרב הבית, בעיקר חורבן הבית הראשון, במובן קצת אחר זה גם חורבן הבית השני, אבל חורבן הבית הראשון לא היה משבר קטן. זה היה משבר גדול מאוד, וחז"ל כדרכם, כמו שרק הם יכולים לעשות, מבטאים את המשבר הזה בצורה חריפה מאוד. הם נותנים להבין שהיהדות כולה הייתה במשבר. גמרא אחת מפורסמת מאוד, יום מסמכתס, הגמרא אומרת, כן, יש, אומרת הגמרא שיש, משה רבינו לימד אותנו את התארים הרשמיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא, אוקיי, לגודל, לגיבור והנוגע. צריך להבין את ה... כן, יש נוסח קבוע איך פונים לקדוש ברוך. והנוסח הזה הוא מגיע מהתורה, משה רבינו לימד אותנו. ירמיהו ודניאל הפסיקו לקרוא לקדוש ברוך הוא נוירו וגיבור. נוכרים משתעבדים, מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותה, ונוכרים משתעבדים בבניו, היה גבור אותה. זה לא... כן, זו שאלה של איזה פייט, שמדלגים או לא מדלגים, כן, יש פיוט בנעילה, שיש שאלה אם אפשר לומר אותו לפני השקיע, אחרי השקיע וכן הלאה. השם הרשמי של הקודש ברוך הוא, אתה שואל יהודי, את מי אתה, מי האלוקים שלך? לא, השתנה השם. מתוך שיהיו ידים בו, שעמיתי הוא ואין החופץ שיחס וולפונו, אי אפשר לקרוא לו, אין, אי אפשר, התארים הרשמיים שלו השתנו. ואתה גם רואה, פעם אנשי כנסה גדול לו, והחזירו התורו ליהושנו. למה? בגלל שהם אמרו, עד הרב, כשתתבונן היטב, תמצא, עד הרב, אין אין גבור אז גבור אי סוף. זאת אומרת, יש משהו בקיום של הגלות שהוא יותר חזק. ומוישה תמיד היה אומר שעד הרב, הכוונה היא שיש משהו אחד שהיה ואיננו, ומהבחינה הזאת זה נשאר חסר, רק יש בחינה אחרת שמהצד הזה זה יותר, זה לא פירוש, זה הייתה טעות. מה שירמיהו ודניאל אמרו, נשאר נכון, כן? היה נוכרים עדיין מקרקרים בהיכלו, ועדיין משתעבדים בבניו, כן? גם השנה. רק שיש בחינה אחרת שכשאתה מסתכל עליה, אתה רואה יותר מזה. ואמרו כמה וכמה חכומים שהאנשי כנס הגדולו שהחזירו התורה לישנו, בעצם זה הסוד של פורים, כן? נס פורים חשף איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בגלות, בלי ניסים גלויים, כן, דרך הארמון של אחשוורוש, ודרך ממוכן, וחרבוינו, וביקסן וסרש, וכן הלאה. יש דרכים איך הקודש ברוך הוא פועל. וגם אחר כך יש גמרא אחרת, הגמרא אומרת בגמרא בסנהדרין קפ"א, אומרת הגמרא, דורו של יחזקאל, באו ליחזקאל הנביא, ואמרו לו, רבנו יחזקאל, עבד שגר שירה בו, ואישה שגר שבאי לו, כלום יש להם זה על זה. צריך לשים לב באיזה מילים חז"ל משתמשים. חז"ל אומרים לך שדורו של יחזקאל מסתכלים על הסיפור של החורבן, והם אומרים, היה פה גט. כשאני רואה את הגמרא הזאת, אני לא יכול שלא לשכוח את הפסוק בישעיה. איזה ספר קריסוס אשר שולחו עמכם? הרי לא היה גט. למה יחזקאל אפילו לא ידע לענות להם? אתם סתם מדמיינים. אין גט, לא נכון. והתשובה היא, איך שהרמב"ן מפרש את הסוגיה, הרמב"ן נמצא בחידושי הש"ס, שבס דף פייחס, התשובה היא שכשעם ישראל נמצא בגלות ולא מתקיימים כל הדפוסים של הקשר שהקדוש ברוך הוא מסדר אותם בתורה, נכון שאין גט במובן המשפטי, נקרא לזה, אבל אין נישואין גם. זה פשוט לגמרי. בשביל המשל, אני רגיל תמיד לומר את המשל הזה. אם אני אספר לכם דבר שהוא גם נכון, שאבא שלי גר היום בבני ברק ואני גר בירושלים, ומישהו יסיק מזה שאנחנו מסוכסכים, זה על החיותו הבלעדית. אבל אם מישהו יספר לך שהוא ואשתו גרים בשני בניינים הבדל, סתם זה פשוט נוח לה בבוקר, הוא צריך לשם, אני אספר לי סיפורי. כן, זה פירוש המילים, עבד שגר שירה בו ואישה שגר שבא לו. יש מערכות קשרים כאלה שדורשות את הלהיות ביחד, ואם לא נמצאים ביחד, אז זה לא. זה כל כך חריף, כל כך חריף, עד כדי כך צריך לשים לב לדבר הזה. חמישה חומשי תורה, יש הרבה מאוד פעמים, כמה פעמים שהתורה מדברת על זה שעם ישראל יכולים, או עלולים, או עשויים לחטוא ולצאת לגלות. יש גם כמה פעמים שיש נבואות שמדברות על הצרות של הגלות, וגם על הגאולה שאחרי הגלות. אבל אם שואלים איך הדברים קורים בגלות עצמם, בעצמם, יש לזה פסוק אחד בכל התורה. בכל חמישה חומשי תורה יש פסוק אחד בלבד שמתאר איך זה עובד. ואף גם זו יסבי איסום בארץ אויביהם, לא ימאסתים ולא יגאלתים, לך לא יסום, לעופר בריסי איתם. זה הכל. לא יהיה לך לא יסום ולא יהיה לעופר בריסי איתם. איך זה יקרה? באיזה צורה זה יתנהל? יש עוד חז"ל. חז"ל אומרים שכשעם ישראל יצא לגלות, אז המצוות אצלו הן בבחינת הציבי לך ציונים. פשוטות, התכלית של התורה והמצוות זה השורס השכינו. החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, החיבור הזה לא מתקיים בגלות. אז למה באמת צריך להניח תפילין? למה באמת צריך להיזהר מהרייס, מכשרות, מאכילת נבלה וסטריפס? התשובה, יציבי לך ציונים, כדי שתחזרי, תזכרו טוב את המצוות. שמתם לב איך, כמה זה חריף, כמה חז"ל לא חוסכים בחריפות של הדבר. בצורה פשוטה, אם אתם שואלים מה קרה, התשובה היא הכל נחרב. כן? כתוב בתורה, יש פרשה שלמה, בפרשת שופטים, כתוב בתורה שאם יהודי יש לו שאלה, אז הגויים הולכים לשאול מעוניינים וקויסמים, ויהודי הולך לשאול נובי. מה עושה אדם שאין לו נובי? אין שום, לא כתוב בתורה. שלמה המלך התפלל תפילה ארוכה מאוד כשהוא בנה את הבית הראשון, ושם הוא מתאר את התפקיד של בית המקדוש כמקום שבו מתפללים להשם. הוא מגיע עד לזה שאם יהודים יצאו לגלות, יחול השבי, ויספללו אליכו בארץ שוויום, דרך העיר, דרך הארץ אשר בחרת, דרך העיר אשר בחרת, דרך הבית אשר בניתי לשמך. והתפילה תענה כאן, אבל יש אופן כזה שבו אין בית? שלמה המלך לא מכיר כזה אופן. אין כזה דבר. וכשעם ישראל יצא לגלות, אז בעצם קמו אנשי כנסת הגדולה. זה היה התפקיד שלהם. הם העמידו, הם ישבו ובנו מערכת שלמה של דפוסי התנהגות, של סדרים, של איך הקדושה ואיך השכינה נראית בגלות. הם חידשו את הדבר הזה שנקרא תפילה קבועה. איך כתוב בגמרא? ברוכויס ותפילויס, קדושס ועבדולויס. תקנו אנשי כנסת הגדולה. הם חידשו את המוסד הזה ששמו בית הכנסת. תנסו לתאר את היהדות, אין כזה דבר. אין בית הכנסת. אין מקום שבו לשם יהודים מתאספים. יש ירושלים, יש בית המקדש, כן? אבל שיהודים נמצאים בגלות. ועומק הסיבה היא כי כשעם ישראל יצא לגלות בבל, הם יצאו ל-70 שנה. שזה זמן קצר בקנה מידה של היסטוריה. אבל כשחזרו וראו שזה לא... עם ישראל בגדול לא חזר, כאילו עלו קבוצה קטנה והרוב בחרו להישאר שם, בעצם התברר שהגלות נשארת לאורך זמן, אז הם הקימו מסד מיוחד, שזה היה התפקיד שלו, לבנות את התשתית. זה לא הסנהדרין הרגילים שקיימים כל הזמן. היה שם 120 חברים, וישבו ביניהם כמה נביאים, הם סגרו את התנ"ך, עוד קיבלו החלטה, כל הספרים של כסף הקודש, מה נמצא בפנים, מה לא נמצא בפנים, הם בנו את התפילה, הם כתבו את מגילת אסתר באופן ספציפי, שנקרא, העמידו את פורים, חנוכה הוא עוד שלב בסיפור הזה, בעצם המועדים של הגלות, שהם, מהם מגיע הכוח, מהם מגיע האור, מהם מגיע השורש השכינו של הגלות, בדרכים שחנוכה ופורים מעמידים. אין יהדות בגלות בלי פורים וחנוכה. וגם הם תקנו הרבה תקונס, נגיד, כן, עברו מסונים בדין, והעמידו תמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, כן, יהודים, בעולם של פעם, כן, כל יהודי, כל הילדים חיים בירושלים, מגיעים לירושלים 3 פעמים בשנה, נפגשים ביחד, כן, היו הרבה בעיות, אבל... מה קורה פה? במילים אחרות, יש פה איזשהו סדר כזה, שהדבר הישן נעלם, ויהודים צריכים לבנות בעשר אצבעות שלהם, מתוך ההבנה שלהם. זה באמת לא נתפס. תנסו לרגע לדמיין שמרדכי הצדיק אומר לאסתר המלכו ללכת למלך אחשוורוש, תחשבו שהוא היה יכול להגיד לה, כה יאמר השם. השם אמר לי להגיד לך ללכת. כולנו מבינים שבגיל הססתר הייתה אחרת לגמרי. למה יעשה משהו יכול להגיד לזה סבורי? ומי יודע אם לאסתר זו הסיגת למלכות? וגם אותו דבר, כשמתיסיור בן יוחנן כהן גודל שולח, הולך עם הבנים שלו לצאת למלחמה, הוא לא, זה לא היה נראה כמו המלחמה של... כשיהושע יוצא למלחמה על האי, אחרי שהיה שם את הסיפור עם החן, ומתו שם כ-36 איש, יש דעה בחז"ל שזה בן אדם אחד, אז יהושע יושב וקורע את בגדיו, ונופל על הרצפה ובוכה, ומה אתה עושה לשמחה גודל? כשכבשו את יריחו, לקחו שופרות והקיפו את העיר, 7 ימים שלמים. 7 ימים שלמים זה לקח. הסתובבו מסביב לעיר והחומה נפלה. אבל כשמתיסיור בן יוחנן יצא למלחמה, זה 52 שנים של מלחמות. וזה לא, כן, 3 מתוך 5 הבנים שמתיסיור בן יוחנן נהרגו בקרבות. זה מלחמה אנושית. וחז"ל אומרים, גם זה האומנות של מותר להגיד את הביטוי הזה, האומנות של חז"ל לבטא דברים, חז"ל לקחו את הפסוק, ואף גם זו יסביאו שם בארץ אויביהם, ודורשים אותו. אז הם אומרים כך, מה פשט? הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה לך לא יסום ולא יהיה לעופר בריסי איתום. איך זה קרה בפועל? מרדכי ואסתר ומתיסיור בן יוחנן, כל אחד בדורו, קמו ועשו את זה. אז איפה הקדוש ברוך הוא היה פה? כשמתיסיור בן יוחנן קם לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא לא היה שם. הוא קם לבדו. הוא עשה את זה בחושך ובאפלה. אומרים חז"ל, לא המאסתי שהעמדתי להם את מרדכי ואסתר. אתה צודק, מרדכי ואסתר עשו את זה לבדם. ומתיסיור בן יוחנן עשה את זה לבדו, הוא ובניו, ואחר כך עוד כמה אנשים. אבל איך פה הקדוש ברוך הוא היה פה? הוא דאג שיהיו כאלה אנשים כמו מתיסיור בן יוחנן. זה עולם שלם של צורת התנהלות, שהוא לא רק, אנחנו חנוכה ופורים עם היסודות של זה, אבל זה משקף את כל ההיסטוריה שלנו מאז. כן, זה לא נתפס איך שרבקי וחי. רבקי זה אדם שפתח ישיבה חדשה. ישיבה עם סגנון חדש, אבל כיווה היה אדם שפתח שערים של תורה חדשה. בסוף סויטו כתוב, ממש בשתי שורות האחרונות. משמס רבי עקיבא בוט לוז רוי אי טוירו. אומר רש"י שרבי עקיבא היה חידש את הדבר הזה, שמחדשים הלוכס מדיקדוק הכסובים ומסבורים. והמספרש הגדול של רבי עקיבא, שרבי עקיבא עשה אותו ב-10 אצבעותיו, כולו נגמר. מה עושה בן אדם אחרי... כזה משבר. והולך רבי עקיבא אצל רבי סיינו שבדור רואים והעמיד את התורה מחדש. לא נתפס. לפי גרסה אחת, כך כתוב באיגרת של רב שרירי גאון, אז תלמידי רבי עקיבא לא מתו באסכרה, לא מתו במגפה, אלא הם מתו במרד שרבי עקיבא הוביל אותו. אז תחשבו, רבי עקיבא קיבל החלטה ללכת למרד, הוא זה שהחליט שברקוזי והוא משיח. וההחלטה הזאת התבררה כאסון נורא. מה עושה רבקי ביום אחרי זה? הוא קם ומקים ישיבה חדשה. זה חשמונאים. חשמונאים, התסיור בין חולון, אלה אנשים שחיים בגלות, והם חותרים בגלות להקים בגלות את עם ישראל. אפשר לספר את הסיפור הארוך של דורות של יהודים עד הדור האחרון. עד הדור האחרון, בדור האחרון זה היה, היה לזה היבט מיוחד, כי מי שמסתכל על ההיסטוריה של המאה השנים האחרונות, מינוס פלוס, אז העולם היהודי כולו, בכל רחבי העולם, זה לא יאומן, כל רחבי העולם היו קהילות יהודיות בהרבה מאוד מקומות, כל העולם היהודי נגמר. אין אף קהילה ישנה. הקהילה היחידה שמשהו נשאר בה מהעולם הישן, זה ירושלים. יש משהו ביישוב הישן, תחפשו שם, אם תחפשו היטב, תמצאו משהו. באופן עקרוני, כן, היו קהילות, פוילין הייתה ארץ, ארצים, המונגויים כמובן, אבל היה שם 3 מיליון יהודים. מתוכם קרוב למיליון יהודים חיו בוורשה לבד. הרבה 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 פחות גדול, אבל גם יהדות הונגריה ויהדות ליטא ובגרמניה, כן, יהודים היו בכל מיני מקומות. ברוסיה, כן, רוסיה גם הייתה ריכוז יהודי ענק, חלקים שלה באוקראינה, ברוסיה הלבנה, כל זה נמחק. חלק על ידי היטלר, חלק על ידי סטלין, צפון אפריקה היה, טוניס, אלג'יר ומרוקו גם היו קהילות יהודיות, וגם הם נמחקו לגמרי, מסיבות אחרות, כן. בשביל להמחיש, הבן איש חי בבגדד היה אומר 4 פעמים בשנה דרשה גדולה והיו מגיעים 10,000 אנשים לשמוע אותו. והבן שלו כותב, ברוך השם, כמעט בכל שבתות השנה יש לי מניין. באותו בית כנסת. הכל נמחק. הכל נמחק. ויש עולם יהודי חדש, גדול, מי בנה אותו? שעמדתי לו עם של בייס רבי וכך מדרוס. כמו אנשים, אחד אחד, אפשר לספור את היהודים האלה, חלקם היהודים שהיה להם מספיק זכות לשכב ולבכות עד יומם האחרון. והם הבינו שאין להם את הפריבילגיה הזאת. הקודש ברוך הוא מחכה להם, עם ישראל מחכה להם, התורה מחכה להם, והם העמידו את התורה בעשר אצבעות. והם היו ממשיכים של מתיסיור בן יוחנן, של בייס רבי וחכמי דוירויס, זה הסגנון. שמות שאנחנו מכירים אותם כולם, חלקם אנשים מפורסמים וגדולים, וחלקם אנשים לא כל כך גדולים. שהיה להם את התודעה הזו שעם ישראל צריך אותם, והם קמים ועושים את זה. אף אחד מהם לא חיכה שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו. כולם היה ברור להם שהם עושים את זה. אנשים שהיה להם זכויות גדולות לבכות ולהתלונן, וכן. אחת הדוגמאות המפורסמות זה האדמור מקלויזנבורג. האדמור מקלויזנבורג היה בן אדם שהייתה לו אישה ו-11 ילדים, הייתה לו קהילה גדולה. הכל נמחק. והוא קם, הוא מגיע, אחרי המלחמה הוא מגיע לברגן בלזן, זה מחנה שאמריקאים החזיקו של אנשים ששרדו את מחנות ההשמדה. במשך תקופה שקמה 10 או 11 חודשים, הוא הצליח לעשות שם למעלה מ-200 שידוכים. הוא רץ ממקום למקום וחיפש אנשים לחתן אותם. מה זה? זה חשמונאים. אדם שעסוק בלבנות את עם ישראל. הוא לא שאל איפה האור של הקודש ברוך הוא נותן, איפה זה, אבל במפעל הגדול הזה, תראו איזה עולם חדש הקמנו. הקמנו, כן? הקימו הדורות שלפנינו, כן? אנשים, האבות שלנו. כל אחד במקומו, כל אחד בנוסח שלו. עכשיו אנחנו באופן כללי מומחים, זה המקצוע שלנו להגיד ביקורת על זה ולהגיד ביקורת על זה, אבל נניח לזה עכשיו. תסתכל עכשיו על התמונה הגדולה, מה זה הרבי מגור, וכן, גם זה סיפור מדהים, הרבי מגור והרבי מבלז נפגשו בתוף שין זין, פה בירושלים. הרבי מבלז היה, בשביל להמחיש, היה אחד מ10 מנהיגים יהודיים שהיטלר הוציא רשימה שמית, שאותם הוא צריך להשמיד באופן אישי. חוץ ממה שהייתה תוכנית להשמיד את כל העם היהודי, יש 10 מנהיגים ספציפיים, אחד מהם היה רבי מבלז. וכל המשפחה שלו נמחקה, לא נשאר לו כלום. הקהילה שלו הייתה אחת הקהילות החשובות בפולין, וגם היא נמחקה, והעם היהודי כולו נשרף. והם רמס מצבו היה טיפה יותר טוב, הוא עלה לארץ לפני המלחמה עם 3 ילדים. אשתו ועוד כמה ילדים נשארו שם. וגם הבן שלו, בייס ישראל מגור, השאיר שם את אשתו ואת הילדים שלו. הכל נמחק. וגור גם הייתה קהילה ענקית וגדולה, והכל. שני היהודים לוחצים ידיים אחד השני ופורצים בבכי. אחרי כמה רגעים של בכי, אומר הבעל מבלז לגר הרבה, תגיד לי, גר הרבה, בפרשת ויגש כתוב שיוסף ובנימין נפגשים ואחד בוכה על צווארי חברו, אז אומר רש"י, כל אחד בכה על המקדשות של השני שחרבו. אני לא מבין, למה כל אחד בוכה על המקדשות של השני? החורבן של השני צריך לבכות, החורבן שלך הוא לא סיבה לבכות. אמר לו הגר הרבה, על החורבן שלך לבכות? למה? תבנה מחדש. על החורבן של השני צריך לבכות. אלו אנשים, אלו אנשים. זה רבי מקלויזנבורג ורבי מגור והאדמו"ר מבובו וארצות הברית והאדמו"ר מסאטמר והאדמו"ר מלובביץ' והחזוניש והבריסקרוב ורבחת ססנה והפוניבז'רוב וכל אחד בתנאים שלו, במקום שלו. יש סיפורים מפחידים על כל אחד מהם. וגם, כן, גם יהדות המזרח בתנאים שלה, כן, הרב עובדיה יוסף היה אחד האנשים שהלכו מבית לבית, מבית לבית, לא יאומן כי יסו פה. סיפר לי יהודי, אמר לי יהודי בירושלים, הוא אומר, אני אחד מהמסנגדים של הרב עובדיה, הרב עובדיה איש של הרבנות הראשית, אני פרומר. אבל אתה יודע למה אני דתי? הרב עובדיה דפק בבית של אבא שלי, כדי לקחת אותי לחינוך עצמו, הייתי בבית ספר חילוני. ואבא שלי אמר לו, כבוד הרב, אנחנו יהודים מרוקאים, מאוד מאוד מכבדים רבנים. אבל מה אפשר לעשות? יש היום בטלוויזיה סיפור בהמשכים. ואם אנחנו לא נשמע את זה היום, שבוע הבא לא נבין את הקשר. אז אי אפשר היום לדבר עם הרב. אמר להם, הרב עובדיה, אין שום בעיה. תנו לי כיסא בצד. הוא הוציא את הספר מהכיס, וישב ולמד עד שנגמר הסרט. ויצא משם עם טופס רישום. זה שאני היום שומר שבת, זה בזכות הרב עובדיה. עכשיו, העיקרון פה הוא שזה לא אנשים שאמרו, בוא נבנה את עם ישראל. אין תוכנית. בונים פה ופה ועוד טיפה ועוד טיפה, ולאט לאט נוצר משהו. שראיתי סיפור מדהים על האדמו"ר מבובוב. האדמו"ר מבובוב הגיע לניו יורק, שבר כלי. שבר כלי, סתם מישהו סיפר לו, אני לא זוכר את הפרטים, הייתה איזו קהילה חסידית שבפולין היה מחלוקת בין בובוב לשם. ובאמריקה האדמו"ר מבובוב עשה שלום עם הקהילה ההיא. אז אחד מהחסידים הזקנים אמר לו, אבא שלך רב איתו. ותראה, אם אבא שלי היה מוריש לי את הבית כנסת, את השתים לתחסידים, הייתי יורש גם את המריבה. אבל הרשת רק את המריבה, זה לא שווה את המחיר. כל פנים, אבל האדמו"ר מבובוב בא לשם מבית הכנסת, הוא השיג כסף מיהודי אחד שמספיק בשביל לזכור מקום לבית כנסת לשבוע ימים. תגידו לי, אתם הייתם עושים את זה? אני הייתי אוסף את הכסף ומחכה שיהיה קצת יותר. אבל האדמו"ר מבובוב אין זמן, הוא שכר מקום לשבוע. בשבוע הזה הוא אוסף יהודים ומתפלל מניין. ספר תרא לא היה, אבל נסו להתפלל. שבת בבוקר האדמו"ר מבובוב מחפש מניין. הוא יוצא החוצה, רואה גינה גדולה, ויהודי יושב בסוף הגינה, עם סיגריה ביד, שבת בבוקר. האדמו"ר מבובוב עובר את כל הגינה וניגש אליו, הוא אומר לו, רבי, איפה אתה מגיע? הוא אומר, אני החזן הראשי של בית הכנסת האורתודוקסי של בודפסט. הבובוב אמר, תמיד כדאי יותר לבקש מיהודי להיות חזן, מאשר להשלים מניין. אז הוא אמר לו, אנחנו צריכים בעל מוסף. אז הוא אמר לו, הוא מראה את הסיגריה ביד, הוא אמר, זה כבר נגמר. אני כבר לא דתי. הוא אמר לה, לא, הסיגריה זה לא אתה, הסיגריה זה היטלר. היהודי זרק את הסיגריה ונכנס להתפלל. היה פעם נודניק, כשסיפרתי את הסיפור, הוא שאל אותי אם הוא קיבל את הסיגריה או לא. אני לא יודע. לא סיפרו לי. לא, שאלה חשובה, לא סיפרו לי. בקיצור, הוא הגיע, היהודי הזה הגיע לבית הכנסת, זה כמובן יום שני שאחרי זה בית הכנסת נסגר, והבובוב חיכה עוד חצי שנה שהיה לו בית כנסת במקום אחר. והוא לא פגש את היהודי הזה יותר. עברו 20 שנה, והיהודי הזה יום אחד מגיע, דפק אצל הבובוב הרבה, ואמר לו, תשמע, אני הולך מחר לחתן את הבת שלי עם בחור חסידי. וזה בזכות המשפט ההוא שלך. זה הכל. אלה אנשים, זה הסיפור, באמת. הסיפור הזה, כל מה שאתם רואים, כל מה שאתם רואים, בלי יוצא מן הכלל, הכל נובע מהסיפור הזה. כן, כמה נערים שהחזון איש באופן אישי גידל אותם ולקח אותם. כן, פשוט, אחיינים שלו, כן, שזה כמה משפחה גדולה וחשובה, אבל חוץ מזה, פרסנו ברטלר, בחורים שנשארו יתומים, בלי אבא ובלי אמא מהמלחמה, כל אחד זה הסיפור שלו בדיוק, וכולי, והוא אסף אותם ולימד אותם תורה. ככה עשה הרבי בריסק, ככה, וכן הלאה. כל זה הוא פשוט אנשים שחתרו בחושך בשביל, מתוך ההבנה שהם נמצאים בגלות, הם לא מצפים שהקדוש ברוך הוא יבוא ויפעל. גם זה משפט שחזל אומרים אותו, ושוב, קשה לחזור על המילים. אבל לחזל יש עומק ורשות לומר דברים שאני לא יודע איך הם אומרים אותם. מי כמוך באלים השם, אל תקרי באלים, אלא באילמים. הקדוש ברוך הוא גזר על עצמו אילמות. זה המשמעות של הגלות. איפה הוא מדבר? אני פעם קיבלתי, זה היה כשהיה לי מכשיר שמקבל הודעות אס-אמס, זה יום שישי אחד, הייתי באמצע לשים את הסירים ככה על הקיריים, על הבלך קוראים לזה אצלנו. אז קיבלתי הודעת אס-אמס, אדם ששואל אותי, התחלתי את מתעמידה, הוא מכיר זוג שכבר שנה שלמה לא מדברים. אז רציתי, אדם שלי היו תפוסות, רציתי לכתוב לו שצריך בדחיפות לפנות לייעוץ, אבל עד שהספקתי, הוא שולח לי הודעה נוספת. אני התבלבלתי, לא שנה הם לא מדברים, אלא 2,000 שנה. וזה לא פחות דחוף. זה הסיפור. זה הסיפור מאוד קצר ופשוט. אבל חז"ל, אנשי הסדרילו, הבינו שבלי פורים וחנוכה, שני החגים של הגלות, שני החגים שהם בחורף גם, כן, כל החגים של התורה הם בזמן של שהשמש זורחת והקיץ מתאים לחגים יותר מאשר החורף, החגים של הגלות הם בחורף. החורף זה זמן של עיבור. הדברים הם מתחת לפני השטח, אין פירות בשדות, אין תבואה בשדות. הארץ צוברת כוח בשביל לגדל עוד מעט עוד פעם. זה המשמעות של הגלות. אבל חז"ל הבינו, חז"ל, הנביאים הבינו, שכדי שכל זה יקרה צריך עוד דבר לעשות. יש עוד מועד שצריכים לקבוע. כדי שנדע מה אנחנו מחפשים בחושך, חשוב שיהיה לנו איזשהו ציור מה חסר לנו. זה בעצם הסיפור של האבלות של תשעה באב. כן, אני יכול להגיד לכם את זה כדבר פשוט. העובדה שאנחנו כולנו כאן היום היא רק בגלל שיהודים בכל הדורות בחרו על ירושלים. אם יהודים היו אומרים בסדר, ירושלים אין, היום אין הבדל גדול בין ירושלים לירושלים דליטה. אבל יהודים הבינו שזה לא עובד ככה. אנחנו לא רפורמים ואין מקום חוץ מירושלים. יהודים עשו חתונות והתאבלו על ירושלים. עד היום, כן, הייתי לפני שבוע, שבוע וחצי, הייתי, סידרתי קידוש לתלמיד שלי. ושמתי לו אפר בראש החתן, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהתחתנת. באמת, אנחנו שחיכינו הרבה זמן החתונה שלו. מאוד מאוד שמחים. אבל ירושלים עדיין חרבה. מה נעשה? לא נעים באמצע החתונה. הצלם לא בדלני, הצלם הבין מה בדיוק עושים, אבל כל פנים. עכשיו, הדבר הזה הוא עמוק מאוד, בגלל שאפשר מאוד מאוד בקלות לצייר יהדות חדשה. מאוד מאוד קל. אני לא רוצה חלילה להגיד ביקורת, כן? אני מבין, אנשים מחפשים, כן? לצורך העניין, אתה יודע, אתה פוגש בן אדם, אתה נוסעים לכותל. ברור שאנחנו לא יכולים להיכנס מאחורי הכותל. אבל הכותל הוא לא הנושא. אנחנו נוסעים למקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע, אל הר הבית. המקום המקדש הוא שם. למה אני אומר את זה? כי הייתי לא מזמן במערת המכפלה, ופגשתי יהודי שעומד בתפילה במדרגה השביעית. אתם יודעים מה זה? המקום שבו יהודים במשך דורות רבים לא יכלו להיכנס פנימה, והם הגיעו עד המדרגה השביעית. יש שם שלט כזה, שפה המקום שבו יהודים מאות מאות שנים, והמוסלמים לא נתנו לנו להיכנס. היום לא רוצה להגיד שהיהודים שם בלבטים, אבל הם יכולים להיכנס פנימה. היהודי הזה עומד שם ומתפלל. יכול להיות שלפני זה הוא היה בפנים, או אחרי זה, לא משנה. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לי, תראה, אי אפשר לעזוב את המקום שבו כל היהודים... תראה, אתה חושב שעוד מעט יבוא משיח, ייקח אותנו מהכותל, יכניס אותנו פנימה? התשובה היא כן. התשובה היא כן. יש מקום אחד שאותו הקדוש ברוך הוא בחר, והוא מקום השרת השכינה. לשם אנחנו שייכים. אנחנו לא נכנסים לשם, אנחנו לא מרחוק, מסתכלים, מציצים, אפשר לראות מהזווית הזו, מהזווית הזו, לעלות להר הזיתים לראות, יש שערים, כן? מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, לאן אנחנו שייכים באמת? וזה לא רק עניין של מקום. זה עניין של למה אנחנו שייכים, כן? אנחנו שייכים להשרת השכינה, והדבר הכי משמעותי, הדבר הכי משמעותי שצריכים להבין, שוב, המטרה היא לא רק לזכור את מה שהיה פעם, אלא לדעת מה אנחנו מחפשים בגלות. ואחד הדברים החשובים ביותר, הוא העיקרון הזה שנקרא כנסת ישראל. זה נושא גדול ורחב שצריך הרבה להשקיע בו מחשבה והרבה ללמוד אותו. אבל חשוב להבין שהגלות, אחד הדברים הכי קשים שהגלות עשתה, זה פוררה אותנו לאין סוף קבוצות. זה לא יאומן. לפעמים אני מרגיש שאם אני נכנס לשיעור לאיזה שעה או שלושת רבעי שעה ואני יוצא החוצה, אני צריך לבדוק אם לא העבירו אותי מאיזה מפלגה אחת למפלגה שנייה בלי ששמתי להם. כאלה וכאלה, אני פוגש בן אדם פעם במקרה בקלפי, הוא כזה, אמרתי לו שלום יפה, הוא חבר שלי, הוא אמר לי, לא, אני מצביע, אמרתי לו, בסדר, אני לא אומר כי גבנו, ואתה כן אומר כי גבנו, הוא אמר לי, לא, זה לא, זה אחרת, זה אחרת, הוא לא יכול להגיד לי שלום יפה. וכן, זה בלי גבול, נכנס, אתה פוגש, אני לפעמים הולך לאנשים לבית האבל, אני אוהב לשמוע, לשאול את האנשים מה האבא השאיר לכם. לא מעניין אותי החשבון בנק שלהם וכמה כסף הוא השאיר, אלא איזה מסרים. הרבה פעמים אנשים אומרים דברים חשובים ומשמעותיים, אבל בדרך כלל אנשים מצביעים על הנקודה הייחודית. אבא היה מקפיד ללמוד בדרך הלימוד הזו. לא, זה הגיוני וסביר, אבל קודם כל, הדבר המרכזי שלנו, הסיפור המרכזי שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו נאמנים להשם ולתורתו. זה לא עניין רק של... יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, כן? הסיפור הוא סיפור אחד של כנסת ישראל. אנחנו לא יכולים היום, אין לנו את המוסדות בשביל לאחד את כנסת ישראל לגמרי. כן, אין לנו סנהדרין, כן? אתה יודע, פגשתי יהודי אחד, תימוני, אדם שרצה להתיר לעצמו משהו, הוא רוצה בשביל זה לארגן סנהדרין. הוא אומר, אם אני מוכן להיות חבר בסנהדרין שלו, רק לעצור פסק אחד ואחר כך הוא לא צריך כבר. למה זה... הוא שאל את המחיים קנסקי אם יכול להקל בדבר הזה, הוא אמר לו, צריך סנהדרין בשביל זה. אז הוא הולך להקים סנהדרין. מה הבדיחה? הבדיחה היא שברור לגמרי שלמה אין סנהדרין, או למה אי אפשר להקים קורבנות בזמן הזה. יש סיבה אחת קטנה, לא קשה במיוחד, מהערבים. ואפשר לפתור את הבעיה. יש סיבה אחרת, אני חושב שהיא קצת יותר קלה, אני חושב, לפתור את הבעיות הלכתיות, אם זה, נסתדר. טוב, אפשר להסתדר. טוב, הוא תחום בציבור, פה הוא אדום, אפשר להסתדר. מה הבעיה האמיתית? אין דבר כזה כלל ישראל. את מי בסבי קדוש הזה ייצג? יהודים כאלה, יהודים כאלה, יהודים כאלה, כן, נוסח כזה, נוסח כזה. עכשיו, יש כל כך הרבה דרכים איך להסביר למה אני לא יכול להיות איתו, ואני לא יכול להיות איתו, וכן, כן, צריך לדעת. הגדרת היסוד שלנו, וזה חשוב להבין, אין ברית לקודש ברוך הוא עם פלוני, לא עם רובן ולא עם שימון ולא עם לוי ולא עם יהודו. אין ברית לקודש ברוך הוא לא עם אשכנזים ולא עם ספרדים ולא עם חסידים כאלה ולא עם מסנגדים כאלה. יש לי צד אפילו שלא עם חרדים. יכול להיות. יכול להיות אפילו. אין דבר כזה. יש ברית אחת שהקדוש ברוך הוא קראת, יש סוגיה קשה וטעונה שצריכים ללמוד אותה נכון, מה עושים עם יהודים חילוניים שהם מבחינתנו תינוקות שנשבו, הם לא אשמים, ואנחנו... אבל חוץ מזה, יש יהודים נאמנים להשם ולתורה. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שכן, אנחנו עסוקים בלבנות את כלל ישראל. לבנות את כלל ישראל, נכון, פירושו, להעמיד בסיס. זה לגיטימי שיש סוגים שונים של יהודים. לגיטימי שאדם פותח בית כנסת כזה, ואיש אחר פותח בית כנסת שמתפללים בשעה הזו, וכל הזה מתפללים מהר יותר, קצר יותר, נוסח אשכנז, מנהג פוילין, כן, אני יודע, יש כל מיני, הכל, הרבה דברים, זה בסדר. אבל שהגדרת היסוד, כן, כאן זה בית כנסת שבו יהודים נאמנים להשם, מתפללים ועובדים את הקודש ברוך. מיד אומר לי מישהו, רגע, זה נכון גם על... נכון. נכון. זו האמת. זו האמת. אני בעצמי נכנסתי לבית הכנסת של חסידי ברסלב, הסתכלתי, היה שם אותם חמישה חומשי תורה כמו אצלי בבית. בדקתי היטב, ואפילו אותה מהדורה. כן, וגם שאז בבלי, אפילו חזון איש היה שם. שם עוד כמה ספרים, כן? גם חלק מהם יש לי בבית. כן? עכשיו, האם אין לנו מה להתווכח? יש לנו הרבה להתווכח. וזה טוב ובריא להתווכח. אבל צריך לזכור, הוויכוח הוא ויכוח בין יהודים שנאמנים להשם ולתורה. עכשיו, למה זה... באמת, מי ששואל, מי שמסתכל, מהו הבעיה הקשה ביותר שמפריעה ליהדות לגדול ולצמוח, אמר לי, זה נהג מונית פעם, ואני חושב שיש צדק בדבריו. הוא אומר לי, אתם קוראים לי, אומרים לי לחזור בתשובה? אין לי בעיה, הוא אומר. כל יום יושב על ידי בן אדם אחר ומסביר לי שזה שישב פה אתמול הוא לא באמת דתי. אז תחליטו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואז תבואו אליי. אז הוא אומר, אני יודע מה לענות לו. כולי עלמא מוידו שלהניח תפילין אתה צריך. אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, זה לא אותם תפילין. זה, ויותר חמור, יותר ממה שכואב לי שהאדם החילוני, שאין לי פנים לפנות לאדם החילוני להחזיר אותו בתשובה, הרבה יותר כואב לי שהילד שלי גדל, והוא לא חושב, הוא בטוח בזה שאבא שלו אומר לו יהדות אחת, והשכן אומר יהדות אחרת. איך אמר לי, שמעתי בבית הכנסת יהודי שאומר על קבוצה של זה, כן, הוא דיבר על יהודים עם כיפות סרוגות, אז הוא אמר לי, תראה, הם מאוד יראי שמיים, אבל זה לא השמיים שלנו. לא התאפקתי. שאלתי אותו, מה, יש להם י"ג עיקרים אחרים? מה, איפה? הוא אומר לי, אתה צריך להבין. לא מבין. אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, וזה באמת, האבלות באה להגיד, רגע, תזכרו איזה סיפור היה פה. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני באמת, באמת, באמת. הוא לא חילק את עם ישראל לאשכנזים וספרדים, הוא לא חילק את... וכולנו היינו שם. יש, מטבע הדברים, המציאות היא מורכבת, יש הרבה אירועים שיש עליהם ויכוחים, דברים שונים, ולכן נוצרו ויכוחים. כן? יש יהודים שמסתכלים על מה שקרה פה במאה השנים האחרונות ואומרים שזה התחלת דגאולה, יש יהודים אחרים שמסתכלים על זה ואומרים שזה שלטון של הסדרה אחרי. אני מבין לשני הדברים. אני חושב שזה מגזים וזה מגזים, בסדר. אין לי ספק שכולם עסוקים בלעבוד בכל ליבם את הקדוש ברוך הוא ולשמור את התורה. והשכינה שורה גם בבתי כנסת האלה וגם בבתי כנסת האלה.
אבל...
עכשיו, אם אני יוצא מנקודת ההנחה הזאת ואני מבין שהמחויבות שלי, כן, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת, מתייחסת לכלל ישראל ביחד. ושוב, למה אני אומר את זה היום? אני אומר את זה היום בגלל שהאבלות בעצם זה עניינה. להחזיר אותנו למקום הראשון שלשם אנחנו שייכים, ותבנה. אתה צריך לבנות. לבנות את הבונה לפי ההבנות שלך. כן, אני לא יכול לבנות בית כנסת בצורה שונה. סיפר לי אחד מידידיי, הרב פינדרוס, הוא היה ראש עיריית ביתר. הוא אומר לי, יום אחד הוא נמצא, יושב בחדר של לשכת ראש העיר, והוא פתאום תופס מה קרה. אבל לא יאומן כי יסופר. עד היום כל אחד מהזקנים החרדים רץ אחרי הפריץ לבקש ממנו כסף קצת. אבל הוא אומר, היום נהייתי בעצמי הפריץ. הוא אומר, למי אני אתן את הכסף? הוא אומר, לקחתי את המכונית, נסעתי לרב אלישיב, הוא אמר לי, רעיון גאוני, אולי תחלק שווה בשווה. באמת רעיון גאוני.
אז מה בעצם הפתרון הבא של הפילוג? איך?
אני חושב שהדבר שאני לא מציע פתרון, אני מציע שנזכור את הסיפור. יש הגדרת זהות אחת. באמת אני אמר. יש הרבה הגדרות זהות חלקיות, אני גם אשכנזי, ואני גם גר ברמת שלמה, ואני גם שייך למשפחת פייבלזון, ויש כל מיני הגדרות. אני פעם הייתי לצורך, יש לי אחיין כזה, היה לי, כן, שאני נוגע לו ציליאק, אז הייתי חבר באגודה של חולי ציליאק. זה לא תעודת הזהות שלי. תעודת הזהות שלי היא אחת. אני יהודי, נאמן להשם ולתורתו שבכתב שבעל פה. הילדים שלי הרבה פעמים רצו לתלות תמונות בסוכה, תמונות של רבונים, כאלה וכאלה. אמרתי, יש תמונה אחת שאני מוכן לתלות. תמונה של רבי קיבייגר. למה? קיבייגר לא שייך לשום מפלגה. הוא שייך למפלגה של יהודים שלומדים תורה ברצינות ועסוקים בלשמור על אוכל ולהיות ירי שמיים. אמרתי, הילדים שלי, אין לך תעודת זהות שלך? יש לי, אני לא תולה אותה לקיר. תעודת זהות אני שם בכיס. כן? המשמעות היא, זה לא, אתה יודע, אם צריך שוטר תופס, יוצר אותי ברחוב ורוצה לדעת למה עברתי ברמזור אדום, אני מסיר את תעודת זהות שלי. אבל אני לא, איפה, זה מאוד מאוד יסודי. אנחנו שייכים לדבר אחד. כן? עכשיו, אתה יודע מה? שאלתי מישהו, רגע, אז מה, את מי אתה תוציא החוצה? אמרתי, מי שירצה לבוא, יבוא, מי שירצה לבוא, לא. כן? אני, יש לי, אני אמרתי, זה בנוסח הזה. זה נוסח, אני מייחס אותו מטאפורית לחופץ חיים. חופץ חיים לא אמר את זה במילים האלה. אבל אני נאמן להשם ולתורתו שבכתב ושבעל פה. אני מחויב לכל היהודים שנאמנים להשם ולתורתו שבכתב ושבעל פה, בערבוס, שיתוף פעולה כמה שאני יכול, לפי התנאים, לפי המציאות, כן, לפעמים מבקשים לי כסף ואין לי, אבל אני משתדל לעזור ליהודים. מעגל הזהות הזה הוא מעגל הזהות מספר אחד שלי. אין שום מעגל קטן יותר או גדול יותר שהוא מהותי יותר בשבילי. מעגל שני? בהחלט. יותר מזה, אני וכל היהודים הנאמנים להשם ולתורה שבכתב ושבעל פה, עסוקים בלדאוג לכל עם ישראל. אני אגיד לכם, יש פה בעיה, אני אגיד את זה בקצרה. יהודים כשרים, גם יהודים חילוניים, הם יהודים בהגדרה שלהם, ואני דואג להם ואכפת לי מהם. אני לא יכול לעשות מניין ולצרף יהודים שמתפללים לבל אלוהי בבל, עם יהודים שמתפללים לקודש ברוך הוא, אפילו שגם הם תינוק כשהם נשבו. המניין צריך להיות יהודים שמתפללים להשם. כל היהודים שמתפללים להשם הם בפנים. אם יבוא מישהו ויגיד שהוא לא מוכן להצטרף אליי, אז מה אתה רוצה ממני? זה בעיה שלו.
אמר
רב בא
להגיד בהתחלה שכל אחרי השואה שהקימו את
היהודים. אני אומר שהחיים בגלות מחייבים אותנו לבנות בעצמנו. אבל צריך כדי לדעת מה לבנות ואיך לבנות, להעמיד מול העיניים איפה התמונה.
כאילו, השעת השחילה לא חסרה כאילו, אם הם יצטרכו, יקימו ו...
הם הצליחו בהרבה מאוד בחינות, אנחנו נעסוק בהמשך, מהי השעת השכינה, איפה היא חסרה ומה אנחנו מחפשים. אבל הדבר הראשון שבולט זה הסיפור הוא סיפור יהודי. מילה יהודי היא לא המילה מדויקת. מה? הסיפור הוא הסיפור של עבוד השם, שכלל היהודים הנאמנים להשם ולתורה. אני משתמש במשפט מאוד מסורבל, היהודים הנאמנים להשם ולתורתו שבכתב שבעל פה. איזה הגדרה אחרת אתם רוצים? כן, אמר לי תלמיד שלי, בחור בעל תשובה, שהיה גר בחיפה, הוא אמר לי בהתפארות, הוא אמר, הוא קיבל אצלי חינוך לא ברסלבי. אז הוא אמר, שלושה שבועות שבין הזמנים של אב, הוא על יד הבית שיש בטסת של ברסלב, והוא לא נכנס לשם שלושה שבועות. ביום חול הוא נסע עם המכונית, ובשבת הוא הלך ברגל שלושת רבעי שעה בחום החיפאי, כדי להגיע לבטסת שהוא לא ברסלב. אמרתי לו, על זה נאמר, אוי על כל שכניי הרעים. זה שיש לו בית כנסת בעירו, והוא לא נכנס לשם. אני מקפיד. פעם בחודש, חודשיים, להיכנס לכל בתי הכנסת באזור שאני גר. חסידים כאלה, ספרדים, חסידים כאלה, בתי הכנסת של הציונות הדתית. פעם, להתפלל. נוח לי יותר להתפלל בבתי הכנסת, להתפלל נוסח אשכנז, אני הולך לשם כסר, זה המקום הקבוע. אבל פעם, הייתי הולך את הילדים שלי לוקח לשם. לכל מקום. שיכירו, שידעו איך נראים יהודים. סיפר, עוד סיפור, גן, סיפר... האמרי אמס, הרבי מגור, שלח את גיסו, יצ'מר לוין, חתנו, יצ'מר לוין, היה מנהיג פוליטי של אגודת ישראל, להיות בגרמניה במסגרת הפעילות של אגודת ישראל. ושם המערך שלו היה רבי ינקי ברוזנהיים. אמר יצ'מר לוין לגר הרבי, לשבר שלו, אני לא אהיה אצלו, אני ישן באיזה מלון. הוא אומר לו, אני רוצה שתהיה שבת אחד אצלו בבית. כשהוא חזר, שאל את הרבי, מה ראית שם? הוא אומר, שהרבי לא, אי אפשר לעלות על הדעת. הוא אומר, אתה לא, יושבים, קודם כל הביאו אותי לשולחן שבת, ישבו שם בעל הבית, ואשתו, והילדים, והילדות, והאורחים, והאורחות, ואני, אתה יודע, עשיתי גור, ישבו שם ביחד. עשו קידוש, נוטלו ידיים, והתחיל להיות דיון, כן? הוציאו את החומש עם הפירוש של הרב הירש, והתחיל להיות דיון על פרשת שבוע. והעקרת הבית שואלת ככה, והבן שואל ככה וכו', ושאלו אותי מה דעתי וכו'. אמר לו, אחר כך בבוקר, הוא אמר, בבוקר, שש בבוקר הלכו, הלכו כולם להתפלל בבית הכנסת. התפילה הייתה, אתה יודע, ככה, מסודר, וקיצר, כל השעות. הוא אמר, רציתי שתדע שיש גם כאלה יהודים. כן, יש כאלה יהודים. כן, אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חזק, ואני מאמין בדבר אחד מאוד יסודי, אני חושב שהמציאות דורשת מאיתנו להבין את הדבר הזה. המציאות דורשת מאיתנו להתבונן היטב ולהבין, יש פה סיפור אחד. פלוני חושב ככה, אני מכיר, אנחנו מכירים כולנו את הכלים, איך פותרים את הבעיה. כן, ודאי, אתה ודאי צודק, רק זה, רק התורה, רק זה, אבל צריך להבין את התורה נכון. אז אני אומר לו, יש חשש אחד, שהוא יגיד שאתה לא מבין נכון. אז יש לי פתרון נוסף. צריך שהוא יעשה את זה בלי נגייס. להוא יש נגייס. ואין כזה חשש שהוא יטען שלך יש נגייס. נראה לי שיש כזה חשש. על כורחנו... מה?
נטען את זה בגלל שיש לו נגייס.
תשמע, תשמע, סגרת את הדיון. עכשיו אני, כשהייתי אבא צעיר, הייתי אומר לילדים שלי שיש לי חבר שחושב שהילדים שלו הכי חמודים בעולם. אני יודע, כל אבא חושב ככה. אבל באמת רק הילדים שלי הכי חמודים בעולם. יש פה עיקרון. הקדוש ברוך הוא, דבר הזה, כוסו בתוירו ושונוי בנביאים ומשומש בכסובים. הקדוש ברוך הוא קראת ברית אחת. הברית הזאת נחרטה עם כנסת ישראל כולה. כנסת ישראל, כל יהודי שעומד בתפילה צריך להסתכל ימינה ושמאלה ולשאול איפה כל היהודים, שם אני נמצא. גם אם יתפעל ביחידס, אתה בעצם שליח של כל עם ישראל, התפילה שלך היא תפילת הציבור. כשאדם אומר תפילת הדרך, הוא הולך לבד בדרך. לא אילו משתף אין איש נפשי בידי ציבורי. אדם מתפלל, הוא מתפלל בשם הציבור כולו. אנחנו מבקשים, סלח לנו, למה סלח לנו? סלח לי. התשובה היא, אני מתפלל בשם כל כלל ישראל. הדבר הזה מצריך אותך לשאול, מי נקרא כלל ישראל? התשובה היא, בזמננו, כלל ישראל זה מורכב משני מעגלים. האחד מעגל שצריך ללמוד ולהתמודד איתו נכון, זה יהודים שלצערנו לא שומעים תורה ומצוות, לא מחויבים לתורה ומצוות, ויהודים שנאמנים לה' ולתורה. עכשיו, זה שיש לי ויכוח, עד הרבה, בואו נעשה לסנדש אחד גדול ונתווכח שם, האם אני צודק או הוא צודק. פשוט מאוד. אתה יודע מה, אין לכם כוח להתווכח, אז תשאירו את זה למחר. זה מה שרצינו לבאר היום. בעזרת השם, בשבועיים הקרובים נעסוק בעוד היבטים שהאבלות על החורבן מביאה לחיים שלנו, כדי לדעת איך לבנות. שנזכה להתאבל על ירושלים ולזכות ולראות לשמחתה.